אנחנו ראינו שיש פה איזו סתירה כזאת בתחילת הספר, שיש דברים שמאוד מאוד מפורסמים, וככל שהם יותר מפורסמים ככה אנחנו יותר שוכחים אותם. לא תמצא, כפי רוב פרסומם, וכנגד מה שמתאתם גלוי על הכל, ככה יעלה ממצוי והשטחה רבה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה כפול, לא! זה גם ידוע וגם לא ידוע. זה כמה שזה יותר ידוע, ככה זה פחות ידוע. שקשה מאוד. אז אמרנו שההיגיון הפנימי המסתתר במשפט הזה הוא שאנחנו רב מערכתיים. כשאת אומרת אני, למה את מתכוונת? זאת השאלה הגדולה. כשאת אומרת אני, יש בתוכך הרבה מאוד כלים. אם התזמורת פילרמונית שלמה, אז יש אצלך על הבמה בפנים המון כלים. השאלה אם יש מנצח. המנצח הוא זה שאמור לדעת מה המוזיקה, מה הסימפוניה שאותה אנחנו רוצים לנגן. והמנצח אומר מתי זה ומתי זה ומתי הוא, והוא משלב, הוא גורם לכל ה... אם אין מנצח, אז יש קקפוניה כזאת. אז כל כלי מתפרע ומתפרץ ו... ויש הרבה כלים שאת לא יודעת שמדברים. אנחנו רב שכבתיים. יש לנו שכל ורגש ודמיון וחלומות ופחדים ודאגות ותקוות ותאוות. יש לנו איזה משהו אדיר שהוא יכול להיות מבולגן מאוד. הוא יכול להיות דרלמוס השלמה. ולכן קורה פה איזה משהו מאוד מאוד מוזר. יש דברים שאת יודעת שאת לא יודעת. את יודעת שאת לא, את יודעת שאת לא יודעת לדבר ב... שפה כלשהי, בסדר? יש דברים שאת יודעת שאת יודעת. יש דברים שאת חושבת שאת יודעת, זאת אומרת, בשכל את חושבת שאת יודעת, אבל זה, דיברנו על השכל ועל הלב, אתם זוכרות? דייקנו בתוך המוכן. יש דברים שבשכל את יודעת שזה צריך להיות צדיקה, אבל בלב את לא יודעת. מה הכוונה השכל ולב? אנחנו עוד לא יודעים. אבל אנחנו לומדים אמונה ולומדים מסילת שערים, יש כאלה שקוראים לזה מוסר. ומה ההבדל בין שני הדברים? ההבדל הוא לא מהותי מדי. מי כתב את מסילת השערים? מסילת שערים כתב הרמח"ל, שהוא אחד מענקי ישראל בכל הדורות בתורת הסוד, בתורת הפנים. מה הוא למד בתורת הסוד? בתורת הסוד הוא למד מי אני באמת, מי את באמת. מי את באמת? מה זה פשר להיות יהודי? למה זה סוד? בזוהר כתוב, אתם לומדות זוהר? כתוב שם, זה משפט מפורסם, כתוב ישראל ואורייתא חדם, זה בארמית אבל הבנתם, נכון? ישראל והתורה זה אותו דבר. כך כתוב בזוהר. למה זה לא כתוב בגמרא המשפט הזה? למה? כי זה לא כתוב בגמרא, כי בחיים זה לא נכון. בחיים זה לא נכון שישראל והתורה הם דבר אחד. בחיים אני מדבר בחוויה של הרבה אנשים. בחוויה של הרבה אנשים. כתוב בתורה הרבה דברים שאת לא מרגישה שזה, היית עושה את זה לבד. כתוב בתורה הרבה דברים שאסור לעשות, ואת אומרת דווקא מתאים לי לעשות. כתוב בתורה דברים שצריך לעשות, ואת אומרת, זה קשה לי, טוב, אני אעשה מה שכתוב בתורה. אבל בפועל אנחנו מרגישים פער בינינו הרבה פעמים, לא כל דבר. יש דברים שכתובים בתורה ואת מרגישה מחוברת אליהם? יש כמה בטח, נכון? תלוי, זה משתנה. אבל בגמרא כתוב, התורה היא נכונה. ככה כתוב בגמרא. בגמרא אני אומר כמשל. ספר הלכה לא בא להגיד כיף לך, לא כיף לך, מעניין אותך, לא מעניין אותך. הלכות כשרות זה לא מתכונים למאכלים טעימים. הלכות כשרות, את זה מותר לאכול, את זה אסור לאכול. אבל בסוד, בתורת הסוד, אנחנו לא מדברים על מה אני מרגיש עכשיו, אלא מה אני באמת. יכול להיות שיש סיבות עמוקות מאוד לזה שאני לא מרגיש ככה עכשיו, בסדר? וכשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו לומדים מדע, מה זה עם ישראל. מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה מדינת ישראל, מה זה היסטוריה, מה... הרבה דברים אנחנו לומדים באמונה, במוסר, במסילת שערים, אנחנו שואלים איפה זה אצלי, איפה זה אצלי? אפשר לא ללמוד, אפשר להגיד זאת אמת גדולה, ואני מוחק את עצמי לאמת הגדולה הזאת. יכול להיות. אבל בספר הזה זה ספרון קטן שהרמח"ל כתב בסוף ימיו. והספרון הזה הוא יותר מפורסם מכל הספרים האחרים שהוא כתב, ספרון שאין בו... כמעט מילה אחת של סוד, של קבלת הארי, אבל ספרון שאומר לך, זה כמו ספר הדרכה קצר לכושר גופני שכתב אותו אדם, שהוא מומחה על המבנה האנטומי של הגוף. הוא למד הרבה 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 שנים את מערכת השרירים ואת מערכת התזונה ואת הספקת החמצן לדם, ואחרי שיש לו תמונה מאוד 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 מדויקת איך הגוף בנוי, אז הוא כותב ספר איך להתאמן. כי אם מישהו אחר כותב ספר, אז יכול להיות שהוא יגרום לך לשברי מאמץ ומתיחות של שרירים, ואת תתאמני וזה לא יעזור כי התזונה לא נכונה. אז רמח"ל כל ימיו, הוא לא חי לצערי הרב יותר מדי שנים, 37 אני חושב, אבל הוא הגיע להישגים מאוד מאוד גדולים. זה ספר קטן שמספר לך, נותן לך כלים, ספר מלתרגל, תרגולים, אבל הוא, אם את סומכת עליו, אם את בוטחת בו, ועם ישראל סומך ובוטח ברמח"ל, ספר שעוזר לך לקחת את כל האורות הגדולים ולהוביל את זה לתוך החוויה שלך, לתוך החוויה שלך. עכשיו, אנחנו לא מקיימים את התורה רק שזה כיף, אנחנו אומרים נעשה ונשמע, גם כשזה לא מחובר. אבל הרמח"ל רוצה שזה גם יהיה מחובר. ולכן נקודת הממוצא של הרמח"ל היא שיש בנו המון שכבות, המון המון שכבות. ואנחנו לא מודעים בכלל לרב שכבתיות הזאת. ולכן יוצא משהו מוזר ביחס לקודש. שמצד אחד הוא הכי הכי מפורסם שבעולם, ומצד אחד, מצד שני שאוכלים אותו תמיד. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. אני אגיד לך למה זה יכול להיות. כי היחס שלנו אל הקודש הוא כפול. איך אני והקודש מסתדרים? יש פה משהו כפול. מצד אחד הקודש הוא הדבר הכי טבעי בעולם. הכי טבעי בעולם. אתם יודעות שבכל מקום שביצעו חפירה ארכיאולוגית, שגרו שם אנשים, תמיד מצאו תוכן דתי. זאת אומרת, תמיד מצאו פעם עבודה זרה מסוג הזה ומסוג הזה ומסוג הזה. זה לא משנה. האדם לאורך כל ההיסטוריה חיפש משמעות רוחנית. לאורך כל ההיסטוריה. יש כפלים, יש חריגות, יש היבובים לא סדירים בתרבות של כפירה וכו'. גם זה, גם מה שקורה עכשיו הולך ונעלם. אבל אדם תמיד בהיסטוריה, יש משהו מאוד מאוד טבעי ברצון להיות צדיק. ויש משהו מאוד מאוד לא טבעי ברצון להיות צדיק. יש פה איזה מערכת כפולה, שבינתיים זה רק ברמת הכותרות, הרמח"ל יכניס אותנו פנימה לתוך זה. אז יש איזה משהו מוזר כזה, כולם יודעים שצריך להיות צדיק, באמת כולם. כולם רוצים להיות צדיקים. כולם רוצים להיות צדיקים. אבל הרבה לא מצליחים. דיברנו מקודם על, דיברנו בשיעורים באלול על, על מי מפריע לך לעשות מה שאת רוצה. מי מפריע לך לעשות מה שאת רוצה? בעצם את מפריעה לעצמך לעשות מה שאת רוצה, נכון? את רוצה לקום בבוקר ואת לא רוצה לקום בבוקר. את רוצה לא לדבר לשון הרע ואת כן רוצה לדבר לשון הרע. זה לא שמישהו בא אלייך עם אקדח ומאיים עלייך לדבר לשון הרע, נכון? את מאוד מאוד לא רוצה לדבר לשון הרע, ומשהו בתוכך כנראה מאוד רוצה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לשנות את השפה. זה קצת לא נעים מה שאני אומר. לשנות את השפה, את צורת ההתייחסות. כשאנחנו עושים משהו, סימן שבאיזה מקום אנחנו, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו לא רוצים לעשות, אני מדבר, כן? התמכרות, אני מדבר על מושג התמכרות. זה מושג לא נעים, אבל בוא נציף אותו. לא נעים, כי זה מושג שמייחסים אותו לאנשים עם בעיות מאוד מאוד קשות, ואנחנו לא חושבים שיש לנו בעיות קשות. ובכל אופן, להתמכר זה לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות. ואני עושה אותם, אף אחד לא מכריח אותי, זה משהו מפנים. אז אפשר לזהות את זה כמו איזה מין שדרה שיוצא מתוכי ופתאום מכריח אותי לעשות. ואפשר להבין את זה אחרת, שמשהו בתוכי, בתוך השפע הגדול של הכוחות שיש בתוכי, משהו בתוכי נמצא במצוקה, ואז אני עושה את זה. אני עושה את זה, כל תרופה היא כזאת, נכון? תרופה בדרך כלל היא משהו מאוד מאוד לא טעים, תודה רבה רבה. תרופה היא משהו מאוד לא טעים. מצליחה, תודה. תרופה זה רעלים בדרך כלל. תרופה היא, יש אקמולי, אתם יודעות מה זה אקמולי? רוצים שזה יהיה מתוק. כמה שסוכר שישימו בפנים, זה ימשיך להיות טעם של תרופה. זה לא יעזור. תרופה זה רעלים. זה לדקות כל מיני, לדקה כל מיני מערכות בחיים. תרופה, ניתוח, הקרנות, השם ישמור. למה האדם נורמלי עושה לעצמו את זה? אז יש דברים יותר מחרידים. יש ללכת לרופא שיניים. למה האדם נורמלי הולך לרופא שיניים? כי הוא נמצא במקום שהוא הולך לרופא שיניים, יהיה יותר גרוע. בסדר? אני מנסה להזכיר, להציף, שההחלטות שלנו הן לא תמיד בין טוב לבין רע. זה היה נורא יפה בחיים, אם הייתה לך אפשרות להחליט אם להיות צדיקה או להיות מכשפה. אבל זה לא עובד ככה. את רוצה להיות צדיקה. גם כשאת רוצה להיות צדיקה, את נתקלת בכל מיני מצבים שבהם את אומרת, אין לי אפשרות לעשות את הטוב. ועכשיו אני מחפשת מה פחות גרוע. מה פחות גרוע, נכון? אם יש מישהו בכאב, בעיות בשיניים, אז הפתרון, האם אדם שפוי על מחליט יום אחד ללכת לרופא שיניים שיקדח לו בשיניים, זה בטח, אף אדם נורא לא יעשה את זה. אז למה את כן הולכת לרופא שיניים? כי נוצרו בעיות בשיניים, בעיות בשיניים כאלה, שכמה שגרוע הולכת לרופא שיניים, מחילה על הדוגמה, אם מישהי פה רוצה לרופאת שיניים, זה סתם... זה לא חשוב. למה אני לוקח תרופה? למה אני עושה ניתוח? הניתוח הוא גרוע. נכון, בלי הניתוח יהיה עוד יותר גרוע. וזה ככה גם בהתנהגות שלנו. כשאני מדבר לשון הרע, חס וחלילה חס ושלום, למדתי על לשון הרע והחלטתי לא לדבר. ואני מדבר לשון הרע, משהו בתוכי מכריח אותי, לא שד זר, צד באופי שלי. משהו בתוכי אומר לי, נכון שלדבר לשון הרע זה גרוע, אבל לא לדבר לשון הרע, במקרה הזה, הנקודתי הזה, זה עוד יותר גרוע. אני חושב שהעלינו הרבה דוגמאות בשיעורים באלול, זוכרות משהו כזה? שנה שעברה? אבל בכל אופן, אתם זוכרות? יש איזו דוגמה שאתם זוכרות שאני... מדבר פה עם מישהי? לא, אני שואל, באמת אני שואל אם אתם זוכרות או שאפשר להמשיך קדימה. מי שרוצה להזכיר לנו איזו דוגמה כזאת שאמרנו, להמציא דוגמה כזאת שאמרנו, שלא אמרנו. על? כן, אז למה היא לא קמה בבוקר? האם היא לא קמה בבוקר כי היא עצלנית, כי היא עשויה מחומרים שלילים? יכול להיות. למה היא לא קמה בבוקר? כי היא בלי! זה אפשרות, בלי הרמח"ל. אם לא הרמח"ל היה כותב את הספר הזה, אני רוצה לקום בבוקר, אבל אני בלי, אני סוג ב', אני סמרטוטית, אני אפס. בחורה עם כוחות עלובים כאלה, וזה מה שאני. זה יכול להיות, אפשר לכתוב, כל מיני אנשים יכתבו, זה לא מה שהרמח"ל כותב. משום שהרמח"ל אמרתי לכם, הוא ענק, התורה הנסתרת. הרמח"ל אומר, את לא בלי. הרמח"ל כתוב לו בראש מה שכתוב בזוהר. מה כתוב לו בראש? ישראל והורי כחד, מה כתוב לו בראש? שעה צדיקה. הדבר הכי טבעי לך בעיניים של הרמח"ל, שעה צדיקה. את לא בלי. את לא סוג ב', את לא סמרטוטית. הוא לא מקבל את כל הסיפורים האלה. תשכחי מזה. הוא לא מאמין לך. הוא לא מאמין לך. את! ולא מעניין אותו איך השם הפרטי שלך. את באת לעם ישראל, איך רבי נחמן אומר, את עשויה מאבנים טובות? אז הרמח"ל חשב על זה הרבה קודם. לא חשב, אלוקים חשב על זה הרבה קודם. את לא מתנהגת נחסית כי את נחסית. לא נכון. את יעלום, את תורה. באמת, 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 את תורה. וכל פעם שאת מתנהגת לא כמו התורה, יש פה משהו מוזר. לקום מאוחר בבוקר, לפעמים זה טוב לקום מאוחר בבוקר, דרך אגב, אם הלכת לישון ב-4, אני יודע מה, בסדר, תשאיר דוגמה. את לא, הטבע שלך זה לא לדבר לשון הרע, הטבע שלך זה לא לקום מאוחר בבוקר, הטבע שלך זה לא להיות נחסית ולא להיות אגואיסטית. בעומק של העומק של הנשמה שלך, יכול להיות שאת לא מקיימת עם זה שום תקשורת, בעומק של הנשמה שלך, את, זה בדיוק מה שכתוב בתורה. תרי"ג מצוות זה כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אתם מכירות את זה, נכון? אז איך זה יכול להיות שאני לא מרגישה ככה? נוצרו בעיות, נוצרו בעיות. נתפסו לך שרירים, עברת ניתוח, יש בעיות, יש בעיות. הרמח"ל לא יודע מה הבעיות. הוא לא לקח אותך לשיחה, ואמר, ספרי לי, איזה משברים עברת בכיתה ח', איזה חברות העלו אותך בכיתה י', עם איזה חברה לא טובה הסתובבת בכיתה ג', הוא לא שואל את השאלות האלה. כל אחת הגיעה לאן שהגיעה, בדרכי החיים שלה. אבל הוא אומר, זה פחות מעניין אותי איך הגעת לזה, את יכולה לצאת מזה, זה מה שהרמח"ל אומר. אני נותן לך פה מסלול שדורש הרבה אמון. אמון באלוקים, ואמון ברמח"ל, ואמון בעצמך. שלוש אמונים. אם את סופרת אותי, אומר הרמח"ל, תצטרכי להשקיע מאוד, את תשקיע הרבה במה שכתוב ברמח"ל. אם את סומכת עליו, אם את בוטחת בו, לא מכירה אותו, אז אל תסמכי עליו. אבל עם ישראל, אני לא חושב שיש ספר כל כך נפוץ וכל כך שכיח וכל כך שכל החלקים של עם ישראל, כל בתי המדרש של עם ישראל, כל כך נשענים עליו כמו מסילת שרים. אין יהודי דתי בשום פלג, בשום כיוון, לא משנה מה, חסידים, לא קשור, כולם מחזיקים מאוד מהרמח"ל. אז זה נותן הרבה כוח לסמוך עליו. נקודת המוצא, מה שעומד בעיניים של הרמח"ל, זה שאנחנו תורה. אז איך אנחנו לא תורה? בגלל שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים את עצמנו, לא אנחנו לא מבינים את זה. והוא לא עכשיו ייקח אותך לשיחה, אפשר רק לפסיכולוג. ולברר איתו ביחד, לספר לו, אני בגיל 3 קפץ עליי חתול וחשבתי שהוא נמר, ומאז יש לי חרדות מחתולים, ואחרי אני עושה סיבורים בקיעת רבה ולא הולך ישר. זה דברים מעניינים, אבל הרמח"ל לא שם. הוא גם לא יכול לנהל איתך שיחה, הוא כתב ספר והמשיך לעולם הבא. אבל הוא נותן לך ספר שאומר, לא משנה איך נתפסו לך השרירים ומה קרה, אפשר לצאת מזה. כי אני יודע איך את בנויה, לא, לא איך השרירים שלך בנויים, איך הנשמה שלך בנויה, איך הנפש שלך בנויה. אז אני חוזר לשם, אני מדבר, עם מי הרמח"ל מדבר? עם מי שפתח את הספר. לא כל אחד רוצה, לא כל אחד רוצה, לא כל אחד זה מעניין אותה. יש כאלה שהלכו לראות סרט במקום כל ספר. אבל מי שרוצה להיות צדיקה, מי שהתורה מעניינת אותה, מי שכן יש לה חלום כזה. זה תנאי, התנאי של הרמח"ל, הרמח"ל אומר, אני מדבר רק עם מי שמסכימה לפתוח את הספר ולקרוא אותו. מי שזה אכפת לה, מי שרוצה להיות ישרה, מי שרוצה להגיע למקומות גדולים. איתך אני מדבר, ואפשר ללכת במסלול הזה, הוא ידריך אותך, מדריך אישי, אתם יודעות, מדריך, קל לו להגיד, תעשי 10 שקירות צמיחה, אבל השאלה אם יהיה לך כוח לעשות 10 שקירות צמיחה. אבל זה החלטות שלך, אבל הוא ילך איתך, אז מה קורה? קורה שבאיזה מקום בשכל כולנו רוצים להיות תורה. כולנו רוצים להיות צדיקים, מה כולנו? כל מי שפותח בספר, יש כאלה שלא רוצים, אני לא יודע. אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר כי השכחה רבה, השכחה רבה כי אנחנו לא מבינים את עצמנו ולא מכירים את עצמנו. ולכן זה שאנחנו רוצים להיות צדיקים, זה יוצר לנו הרגשה מאוד טובה. כן, אני מבין את זה. לא, אתה לא מבין את זה. השכל שלך יכול להגיד אולי, כן, אני רוצה להיות כזאת, אבל המון חלקים בתוכך לא ישתפו עם זה פעולה. בסדר? אז איזה דוגמה אמרנו למי שלא רוצה לקום? רק שתהיה דוגמה אחת. למה היא לא רוצה לקום? היא רוצה לקום והיא לא קמה. למה היא לא קמה? זוכרת דוגמה כזאת או שאת זוכרת שזה היה הכיוון? סתם תנו לי אחד שנראה שאנחנו בעניינים. זה שאת מדברת, לא את, בסדר? מישהי אחרת. אני יכול שדיברו על הדוגמה הזאת של לשון הרע. זה שהיא מדברת לשון הרע, היא באמת, באמת, באמת החליטה שהיא לא דבר לשון הרע, היא החליטה, היא מדברת לשון הרע. מסקנה אחת היא מפלצת. עזוב, הכל דיבורים, הכל הצגות, היא באמת מנובלת שמדברת לשון הרע, וסתם היא אוהבת בשיעורים. זה אפשרות אחת, אבל זה לא אפשרות של הרמח"ל. השירות של הרמח"ל זה שאת באמת לא רוצה לדבר לשון הרע, משהו הכריח אותך בלדבר לשון הרע. אז עוד דוגמאות? אתם מציפות אותי בדוגמאות. אני זוכר שדיברנו על דוגמה של כעס, בסדר? היא באמת לא, הוא באמת, בואו נעשה, נשחרר אתכם, בסדר? הוא, זה הוא. למה זה קרה עכשיו? בגלל שהוא לא רוצה שתלמידו מסיעת שרים. בגלל שהוא רוצה להרוס לנו את הכל. לדחות אותו? זה איסור. זה הרב שחר יהוד, מה אני נתק לו? נתק לו. אבל עכשיו הלך אז, טוב יחזור עוד מעט. לא חוזר עוד מעט. בסדר, לא נורא. יחזור, לא יחזור. אז האם המכשיר הזה רצה להרוס את השיעור? לא נראה לנו, נכון? על הכעס דיברנו. אני זוכר שדיברנו על הכעס. נדמה לי שדיברתי על הכעס. אדם שכועס, הוא לא רוצה לכעוס. לא, יש כאלה שרוצים לכעוס. ויש כאלה שמאוד מאוד לא רוצים לכעוס. מאוד מאוד לא רוצים, וזה בא להם. והם כועסים לפעמים. למה הם כועסים? אני זוכר שדיבר, אמרתי דוגמה כזאת. כי אין להם ברירה. כי אין להם ברירה. אדם שכועס, אתם זוכרים, סיפרתי לכם על ילד קטן ש... המשפחה שלו בבעיות, זוכרות משהו כזה? כן, זו דוגמה שחוויתי אותה. אז הוא ילד שיגדל, הוא יהיה בחור טוב וצדיק ויעבוד עמידותיו, ואולי יהיו לו התקפות זעם, הוא יגיד, איזה שד מכוער יושב בתוכי שפתאום... איך אומרים, הוא איבד את זה, כך אומרים, נכון? אז הוא לא איבד שום דבר. בעומק של הנפש שלו, הנפש לא אומרת לו, תשמע, ילד חמוד. העולם הוא לא כמו שאתה חושב, העולם הוא אכזרי. ויהיו רגעים כאלה שאם אתה לא תתפרץ בכעס, אז אתה תמות. זה מאוד טיפשי, אבל הנפש הרבה פעמים חושבת במושגים של חיים ומוות. אם אתם נוסעות בכבישים, נוהגות בכבישים, זאת אומרת שחלק מהנהגים מוכנים לסכן את החיים של עצמם ושל אחרים. משום שקורה פה משהו מטורף. אנשים בכביש, הם, אם מישהו, אני לא מדבר על טראומה כזאת בלתי נסבלת שמישהו תפס את החנייה, שזה באמת מעל לכוחותיו של אדם. אני מדבר אם מישהו עקף אותי, או מישהו עבר נתיב בלי לאותת. אנשים נכנסים לזעם כזה ומנסים לעקוף אותו בחזרה, ומי? לא, לא אתם, אני מדבר על נהגים אחרים. שאתה אומר, תגיד, הוא חולה נפש, בן נבוגר. לא, משהו בתוכו, כשמישהו עקף אותי, לא השכל שלי, בסדר? יש אנשים כאלה, שמישהו עקף אותם, אז הוא מאיים להם על החיים. ככה מתנהגים, נכון? הם יכולים לסכן את החיים שלהם. מאיפה הגיעו מהם על החיים? בואו נחזור לילד הזה שכועס. הילד הזה למד בגיל 5, שאם הוא לא ילחם, אז החיים ירמסו אותו. זה באמת היה נכון. הייתה תקופה מסוימת בחיים שלו אולי, שאם הוא לא היה נלחם בכל הכוח, אף אחד לא ספר אותו. אמא שלו הייתה חולה, ואבא שלו היה זה, ו... יכול להיות, יכול להיות. ואז הילד הזה יגדל להיות ילד מקסים, והוא לא יבין, כי ברגעים, יהיו רגעים שהוא ירגיש שדורסים, הוא לא יחשוב ככה, אבל הוא ירגיש ככה. בתת מודע. הוא ירגיש שדורסים אותו, אז תהיה התקפת זעם. כמה שהתקפת הזעם הזאת היא גרועה, מה הפתרון האחר? הפתרון האחר הוא למות. אף דוגמה, אין לכם כזאת? זה חשוב דוגמאות, כדי שהדברים... כדי שזה לא יהיה רק בשכל, כדי שיהיה גם ב... תתחברו את זה בלב. תתחברו את זה בלב. מי שעושה משהו שהיא לא רוצה לעשות. לפעמים מי שעושה מה שהיא רוצה לעשות, לפעמים מי שרוצה לעשות משהו רע. אבל אם את עושה מה שאת לא רוצה לעשות, אז הרמח"ל ברור לו ש... שמשהו בתוכך נאלץ לעשות את זה. משהו בתוכך. המסיעת שלנו זה ספרון קטן, צריך ללמוד הרבה יותר. אבל זה מבוסס על העיקרון הזה. תנו לי שתי רגע אחד בשביל לחשוב על... אולי דוגמה מיותרת, אולי אני סתם חופר לכם. הדברים ברורים? כן? לא, אם מישהו לא ברור לזה, שהיא תגיד. כולם ברור, איזה יופי, אני כנראה מסביר טוב. אז מה התועלת יצא מזה מן החזרה לה והתמדה? למה? כי ישים אל ליבו חובתו אשר מתעלם ממנה. זה בשכל, אבל מה עם הלב? אנחנו ממשיכים. עד לכאן הגענו או שהמשכנו? מסומן למי שיד איפה הגענו? כתוב למי שיד איפה הגענו? אתם בכוונה שכחתם. משהו בתוככם רצה לזכור. אבל משהו אחר... למה אני שכחתי? כי יש לי כל כך הרבה שיעורים סייעת שרים, אני באמת לא יודע איפה אני. מה? כנראה שלא, ותראה. ותראה, ותראי. אם תתבונן בהווה ברוב העולם, בהווה זה במה שקורה ברוב העולם. מה שקורה בדרך כלל בחיים. רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננונם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים איש איש כפי נטיית שכלו ורשקו הטבעי. כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, מדע. ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה והנדסה, זה טכנולוגיה, מהנדסים, רופאים. אחרים ייכנסו יותר לקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה. יש כל מיני סוגים של לימוד תורה, פלפולי הלכות זה פוסקים, מדרשים, פסקי דינים. מה?
אתה מושתק,
רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, למי הספר הזה מיועד? למי הספר הזה מיועד? הספר הזה מיועד לאנשים כישרונות, לאנשים חלומות, לאנשים שאיפות, לאנשים שרוצים לחיות חיים משמעותיים, לאנשים שלא רוצים להעביר אותה פה ככה, לטייל בשבילי החיים, לעשות מה שכולם עושים ויאללה, לעבור למקום אחר. אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרות שלהם. שכל מהיר זה כאלה שמקבלים ציון גבוה מאוד פסיכומטרי. יכול להיות שהם לא מעיינים עמוקים, אבל הם יודעים לשלוף נתונים בשיא המהירות, נכון? הם נפתור תרגילים מהר, והם יודעים לזכור מילים באנגלית מהר, והם יודעים... זה סוג אחד של שכל. יכול להיות שהם לא יודעים לנתח טקסט ולא יודעים להבין את נפש האדם פנימה. יכול מאוד להיות. אבל זה סוג אחד של חכמים. ויש פיקחים חריפים, יש אנשים שהם מאוד מאוד עמוקים. אתם יודעות ככה שמעתי מפסיכולוג, שבשנים האחרונות יש תופעה כזאת שמי שמתקבל לפסיכולוגיה זה אנשים שממש לא מתאימים לפסיכולוגיה. כי איזה כישורים נדרשים לפסיכולוגיה למשל? פסיכולוג טוב, פסיכולוגית טובה. איזה נתוני אישיות כדאי שיהיו לה? סבלנות, נכון? הכלה. יכולת להישאר בתוך הכאב ובתוך המשבר. יכולת למצוא טוב בתוך מצבים מאוד מאוד גרועים. יכולת להקשיב לדברים שנשמעים מאוד טיפשיים ולחפש בהם. נכון? להיות עסוק. לא להיות עסוק בעצמי ולהיות עסוק באחר. אבל לאדם כזה אין יותר מדי סיכוי להתקבל ללימודי פסיכולוגיה, בטח לא תואר שני. למה? כי הוא צריך פסיכומטרי מאוד גבוה. והוא לא צריך פסיכומטרי מאוד גבוה כדי להתקבל תואר שני בפסיכולוגיה. התואר ראשון יחסית קל יותר להתקבל. תואר שני צריך ממוצע מאוד מאוד גבוה. כי יש הרבה מועמדים על קצת מקומות, כמו ברפואה כזה. אז בשביל לקבל ציונים מאוד מאוד גבוהים בתואר שם פסיכולוגיה, אז הכישורים שיעזרו לך זה תחרותיות ופרפקציוניזם ומיקוד במטרה. ויש שם גם תופעות לא בדיוק של הכלה והקשבה, כי יש תחרותיות, אז לפעמים לא רוצים לעזור אחד לשני ולא רוצים, כי ההצלחה של השני תפגע בהצלחה שלי. אני לא מדבר על בני תורה, אני מדבר על מצבים בכל העולם כולו. אז מה שיוצא זה שמי שמתקבל לתואר שני פסיכולוג, זאת אומרת מי שיהיה פסיכולוג בסוף, הרבה פעמים הוא לא מתאים לו בכלל. אני חרגתי קצת כי היה לי חשוב לחרוג. יש כמה סוגים של אנשים כישרוניים. יש שכל מהיר. ויש אנשים עמוקים מאוד. אז אנשים עם כישורים, עם כישורים ויכולות ועם רצונות ועם חלומות, הם מחפשים לעשות משהו משמעותי בחיים. הרמח"ל כותב את הספר שלו למי שרוצה לחיות, להיות משהו משמעותי. מי שרוצה שהעולם הזה איתו ובלעדיו לא יראה אותו דבר. מי שרוצה להטבע חותם. מי שלא רוצה להיות רק עלה נידף ברוח. או שקית ניילון. עפה ברוח. מי שרוצה להיות... לספר סיפור. להביא ברכה. אז האנשים האלה הם לא הולכים לכיוון של לימוד מסילת ישרים. הם הולכים או למדע, או להנדסה, או לתורה. גם לתורה הולכים, אבל בתורה, תראו, הוא כתב את זה לפני כמעט 300 שנה, אבל זה עדיין מאוד מאוד נכון לצערנו. אבל לכיוון של התורה, יש כאלה שהם לומדים פלפולי הלכות, מדרשים, פסקי דינים. אני חושב שזה לא בדיוק השפה שלנו. כשהוא מדבר מדרשים, הוא לא מתכוון למה שאנחנו לא מתכוונים מדרשים. הוא מתכוון יותר למדרשי ההלכה. זה כל מיני סוגים של לימוד גמרא. לימוד גמרא בעיון, זה פלפולי הלכות. פסקי דינים זה פוסקים, שיודעים מה כתוב פסקים, מדרשים זה איך הגענו לשם. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על עיני שלמות העבודה. על אהבה, יראה, דבקות, כל שאר חלקי החסידות. מי יודעת מה זה יראה? כולכם יודעות מה זה יראה, נכון? יודעות מה זה יראת השם? כן. מי שרוצה להסביר מה זה יראה? מה ההבדל בין... אהבה ודבקות. מה זה בכלל דבקות באשר? מה זה בכלל? אתם מכירים את המילה דבקות? מה הפירוש המילה דבקות? תראי, כולם יודעות, כל אחת פה, אני אגיד לה, מה יש שם שולחן וכיסא, היא תדע להגיד לי משולחן וכיסא, נכון? אבל במילים האלה, במילים של הקודש, יש איזה חוסר דיוק. מה זה נקרא חרד, חרדים לדבר השם? מה זה אהבת השם? מה זה יראת השם? מה זה אמונה? מה זה אהבה, יראה ואמונה? מה המערכת יחסים בין שלושת המילים האלה בכלל? מה זה צדיק? מה זה נקי? מה זה חסיד? מה ההבדלים בין צדיק לחסיד? יש הבדלים בין צדיק לחסיד? ההבדלים בין צדיק לחסיד הם הבדלים הרבה יותר גדולים בין שולחן לבין כיסא. על שולחן וכיסא אנחנו לא מתבלבלים אף פעם. זה ברור לנו. צדיק וחסיד, אם את לא לומדת מה זה, וזה באמת מושגי יסוד, מה ההבדל בין נפש, רוח ונשמה? מה ההבדל? זה אותו דבר, זה מילים עדפות, זה בערך. אנחנו אומרים את זה, אתם יודעות יותר מזה אפילו. אנחנו לומדים שמואל ביחד? כן? אז נראה את זה, למשל, השמות של אלוקים, נראה את זה עוד מעט, פרק א'. השמות של אלוקים, לאלוקים יש הרבה שמות. איזה שמות יש לאלוקים? אלוקים זה שם אחד. א', ד', נ', י' זה עוד שם, נכון? י', ק', ו', ק' זה עוד שם, נכון? מה ההבדל בין שם לשם? מה ההבדל בין שם לשם? יש לכם ספרים, ראיתם שכתוב במקום שכתוב השם, כתוב יוד יוד, ראיתם פעם דבר כזה? מה זה יוד יוד? כשאת קוראת בתרגום אינקלוס, כתוב שם יוד יוד. אז מה את עושה כשכתוב יוד יוד? את יכולה להגיד יי, נכון? אבל אין כזה שם לאלוקים. מה זה יוד יוד? מה ההבדל בין אלוקות, אדנות והוויה? לאלוקים יש מאות שמות. גדול, גיבור ונורא. האלה גדול, הגיבור והנורא. אתם אומרות שלוש פעמים בתפילה. אם אתם מתפללות שלוש פעמים, אבל לא משנה. אומרים בכל פעם, בתחילת 18, גדול, מה זה גדול, גיבור ונורא? מה הכוונה של אלוקים גדול? איזה גודל אלוקים? מה אתם אומרות? איזה גובה הוא? כמה קילומטרים? מה הכוונה שהוא גיבור? שיכול לשבור רעפים בבת אחת? מה הכוונה שהוא נורא? אז כולכם יודעות את התשובות פחות או יותר. זה מילים בעברית. אבל אני לא רוצה לדעת פחות או יותר. אני רוצה לדעת בצורה ברורה, בצורה מדויקת. אז לא עסוקים בזה. מצד אחד כולנו יודעים, כולנו אומרים את המילים, כולנו מבינים אותם, אבל אנחנו חיים במין ערפל כזה. אם לא נברר, אז נחיה במין ערפל. וכשאת חיה במין ערפל מושגי, אז את מפספסת. מפספסת. כמו שאת פותחת המקרר, זאת אומרת, מה יש שם פחות או יותר? פחות או יותר יש שם כל מיני ממרחים פחות או יותר. על אחד כתוב חומוס ועל אחד כתוב... אחד כתוב ריבה ואחד כתוב סחוג. פחות או יותר מורחים את זה על הלחם. יש איזה השלכות כבדות, אם תמריחי סחוג על הלחם, תמריחי ריבה על הלחם, נכון? אני לא מכיר בדיוק את המבנה של העדפות הקולינריות שלך, אבל יש בזה השלכות, אז פחות או יותר. כשמדברים פחות או יותר, מפספסים, חיים את זה בצורה הרבה פחות יעילה, הרבה פחות עשירה, הרבה פחות... אם ככה זה ממרחים המקרר, בטח זה הדברים היותר מהותיים שלנו. אז ענייני שלמות עבודה, אהבה, יראה, דבקות, שאר חלקי חסידות, יש חלקים לחסידות בכלל? מה הכוונה? אז אפשר לא לדעת את זה, אפשר לא לדעת הרבה דברים. אפשר לא לדעת סוגי מכוניות, אפשר לא לדעת... אבל כשאת לא יודעת משהו, אז את מפספסת את זה, את לא חיה את זה. יש דברים שאת לא רוצה, אז גם לא מעניין אותך סוגי מכוניות, יכול להיות. אז זה כן מעניין אותך לסוגי מכוניות, נכון? כשתקני מכונית למשפחה שלך, צריך שיהיה מספיק למקומות לכולם, צריך שזה יהיה כמה דלק זה אוכל, ושאפשר לצורך. הצרכים שלך, המחירים שלך, אם אין לך את הידע, את מפספסת, מכוניות זה לא נורא שתפספסי. אבל הדברים הכי חשובים בלב שלנו, בחיים שלנו, במהות שלנו, זה לא כדאי לפספס. אז מעטים מאוד יהיו מן המין הזה, שיקבעו עיון ולימוד, עיון ולימוד זה להשקיע בזה, זה לדעת את זה רציני. תלכי ללמוד באוניברסיטה, תואר ראשון, תשקיע 4 שנים. לא 4 שנים צפופות, מלאות, אני יודע. יש הרבה הפסקות והרבה חופשות וכו'. תשקיע 4 שנים בללמוד משהו. מה שלא... מינימום, זה תואר ראשון כולה, נכון? אז גם את הדברים האלה כדאי מאוד להקדיש. אתם מקדישות בשנה הזאת בעזרת השם. שנה שהיא שנה אחת, אבל היא מרוכזת והיא משמעותית. ואתם לא באות עם 0 ידע, ברוך השם. אתם גם תמשיכו אחר כך. אבל לקבל פעם אחת זה מפגש רציני. משום שתארו לכם שאנחנו חיים בעולם שרופאי השיניים לא למדו להיות רופאי שיניים. ושהמוסכניקים לא למדו להיות מוסכניקים. שהרוקחים לא למדו להיות רוקחים. אז זה עולם כזה של ימי ביניים, נכון? עולם כזה שלא מנצל את כל הידע המדעי האדיר שיש לנו. אבל באמונה זה הרבה פעמים קורה ככה. באמונה יש מצב כזה שאנחנו חיים, מי שלא לומד אמונה, מי שלא מעמיק באמונה. אז יכול להיות שהוא מאוד חכם, ויכול להיות שיש לו כושר רטורי, ויכול להיות שהוא מסביר, ויכול להיות שהוא כותב שטויות. יכול להיות שחלקים גדולים בעם ישראל מתנהלים ברמה של ימי הביניים, בלי לברר, בלי ללמוד. יכול להיות, אני עולה, היפותטית זה יכול להיות. בוא נראה, נקרא עוד קצת. מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו יום ולימוד על מיני שלמות העבודה. על אהבה היא רב דבקות והכל של חסידות, לא מפני שזה לא חשוב שאין דברים אלה עיקרים, עיקרי זה עקרוני, משמעותי. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזה העיקר הגדול. כל אדם בן תורה, בלי קשר למה, מה, יגיד, בטח, הכי חשוב זה להיות צדיק. מה השאלה? הכי חשוב בעולם זה להיות צדיק. ושלא ידומה חכם, לא יעלה על הדעת שיהיה תלמיד חכם, מה, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצל כל הדברים האלה. ברור שאני צריך להיות צדיק, ברור שאני צריך לאהוב את השם, ברור שאני צריך דבקות, דבקות, נכון, יש מילים יפות כאלה. אך מה שלא... ירבו לעיין עליו פני רוב פרסומת ואני לא צריך, כן, אני יודע ואני יהיה טבעי, אבל זה לא נכון, כי אם אני לא לומד את זה בעיון, אז אני רוצה את זה, ואני מדבר שטויות, אני עושה דברים לא נכונים. אני מנסה להיות צדיק ואני לוקח את עצמי למקומות אחרים לגמרי. אני כאילו מרגיש טוב, כן, בטח, שבעצם זה גרוע. מפני רוב פרסום הדברים פשוטותם אצלם לא יראה להם צורך להוציא ביוניהם, זמן הרב, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים. אנחנו יכולים, אנחנו... אני מתלבט מה להגיד, בגלל זה אני שותק. בואו, במקום מה להגיד, בואו נמשיך לקרוא ברמח"ל. ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה ימים. יש איזה משהו כזה שהרמח"ל מנסה להילחם נגדו, והמהר"ל מנסה להילחם נגדו, והארי הקדוש מנסה להילחם נגדו, ואור החיים הקדוש מנסה להילחם נגדו, והבעל שם טוב בטח ניסה, והרב קוק, כולם ניסו להילחם נגדו והצליחו, והרבה דברים לא הצליחו. לא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה ימים, כי מצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. בסופו של דבר, מי שמתעסק בדברים האלה זה אנשים לא מרשימים, לא עמוקים, לא... ואז לימוד האמונה ולימוד המוסר בחלקים גדולים של בתי המדרש נשאר משהו כזה מבולבל מאוד, מבולבל מאוד. גם משתמש במילה מבולבל. אני אתחיל בדוגמה מאוד מאוד קשה. יכול להיות אדם שיש לו בעיות נפשיות, והוא יהפך למודל לחיקוי. יכול להיות דבר כזה? יש לו בעיות נפשיות, והוא יהפך למודל לחיקוי, כי כולם יראו את ההתנהגות שלו. ובמקום לחשוב שההתנהגות שלו נובעת מבעיות נפשיות, הם יחשבו שהוא מאוד מאוד צדיק. אתם יכולות לדמיין דבר כזה? אני אגיד לכם למשל משהו כזה. יכול להיות אדם שהוא אנורקסי נניח, בסדר? יש לו בעיה נפשית שהוא לא צריך לאכול. הוא לא אשם בזה שהוא אנורקסי. כל הבעיות הנפשיות שלנו זה לא בושה מאחור לא אשמים, הוא צריך לטפל בזה. אבל כולם יראו שהוא בקושי אוכל. אז כולם יגידו, יחשבו, וואו, איזה צדיק הוא, נכון? אני כל כך אוהב לאכול, ואני כל כך רוצה ממתקים. והוא אדם קדוש ונשגב, תראו איך הוא מצליח להתגבר על התאוות שלו. שבעצם זה לא קשור בכלל לכיוון. הוא לא מתגבר על תאוות האכילה שלו בגלל גדלותו הרוחנית. בגלל שיש לו בעיות עמוקות מאוד, נפשיות, אישיותיות, שהוא צריך לטפל בהם. אבל אם לא לומדים את זה, לא מבררים את זה, אז אפשר, אני נותן איזו דוגמה כזאת, משונה, אתם אומרות. דוגמה חריגה. לא בטוח שזו דוגמה חריגה. לא בטוח. ההבנה האינסטינקטיבית מה זה צדיק ומה זה לא צדיק, היא מאוד מאוד קשורה לדוגמה שאמרתי. כי באופן האינסטינקטיבי, זאת אומרת, אם לא לומדים את זה ולא מעיינים בזה, אז נראה שמי ש... פעם קיבלנו פאזל, קנינו פאזל רצפה לילדים שלנו, אתה יודעת, כל אחד כזה, גדול כזה, לילדים קטנים שמתחילים ללמוד א' ב', זה א' א' ב', אבל של צדיקים. סתם פאזל רצפה, אז ב-א' יש ארנב, ובב' יש...
בית.
גם לכם היה את זה? אבל בפאזל הזה של הצדיקים היה רק ציורים של צדיקים. אז באלף היה... מה היה? אברהם אבינו, איך הוא נראה? ארון קודש. ובית היה... נו. בית מדרש, מצוין. היה ציורים כאלה של צדיקים. מה היה מצויר בעוד צדיק? מה היה מצויר בעוד צדיק? עמדתי ותמדתי, הרבה זמן לא הבנתי מה היה מצויר. היה מצויר איש מסכן כזה. איזה קפוץ כזה, קפוץ כזה, אומלל כזה. והבנתי שככה נראה צדיק, כנראה. זה מה שהם ניסו להגיד. אחרי זה ראיתי ספר של ברסלב על הצדיק. לא פתחתי אותו, אבל הקריכה עשתה לי כל כך טוב. רואים איזה אחד בריון כזה, עוצמתי כזה, תותח כזה, עם חיוך ענק. וכתוב שם הצדיק. בסדר, זה לא... פעם ראיתי קריקטורה כזאת, וחכמה מאוד. רואים שוב, מישהו עוצמתי כזה, חזק, שרירי כזה, הולך בכיף ברחוב ומולו, יש אברך צנוע וכפוף, לוחש לילד שלו, אם לא תתנהג יפה, בסוף תראה כמוהו. יש איזו תפיסה בתת מודע הקולקטיב של האנושות, שלהיות צדיק זה להילחם בחומר. להיות צדיק זה להיות סגפן. להיות צדיק זה להילחם עם הגוף, לא להיכנע לגוף. זו תפיסה מעוותת, זו תפיסה מבולבלת. ברור שאני חייב גם לדעת לנצח את הגוף, אין ספק, אבל זה חלק מאוד קטן ממערכה הרבה יותר רחבה והרבה יותר שלמה. יש איזו תפיסה כזאת, נכון? שאם מישהו מתמכר לתאוות שלו זה גרוע, ואם מישהו מרסק ומשמיט אגב את התאוות שלו זה טוב. אבל הרמב"ם בשמונה פרקים כותב שזה בדיוק אותו נזק, זה בדיוק אותה טעות, זה בדיוק אותה בעיה. מה זה באמת צדיק? מה הם באמת כוחות הנפש? מה, אם לא לומדים את זה בעיון, אז מגיעים לטעויות קשות. היחס עם מדינת ישראל. אנחנו רואים שאת הנס הגדול, המופלא, האדיר, שהקדוש ברוך הוא מנהל לנו כבר 150 שנה. רצף אינסופי של ניסים, של ראשית צמיחת גאולתנו, שיש מלווה בהרבה בעיות והרבה מורכביות והרבה כפירה. אבל למרות זאת, אור לעמים, אתם יודעות שעכשיו יש איזה רצף של רבים מאוד ממדינות ערב, פתאום רוצות שלום איתנו ומודות בגודל שלנו, בחוזק שלנו. זה לא קרה בגלל שהם עדו מסיעת שלנו, זה קרה בגלל העוצמה שלנו, והעוצמה שלנו נבנית מזה ש... כולנו עובדים קשה, וכולנו משקיעים, וכולנו נושאים עין אל העתיד, וכולם יצירתיים. זה, אז מי החלק בעם ישראל שיותר מתכחש לזה, שיותר... צערנו הרב, זה רבים בבתי המדרש. רבים בבתי המדרש. איך זה הגיע? זה גם הגיע מהמקום הזה. וזאת, אני קורא ספרים שבעולם החרדי כותבים בגמרא. מה זה עמוקים? מה זה חריפים? רואה אנשים שיש להם אינטליגנציה גבוהה וכישרון ומסירות ועמל והשקעה בגמרא, בהלכה. אני קורא את הספרים שלהם, יש לי המון המון מה לקבל מהם. אני מחפש את הספרים שלהם באמונה, במוסר וזה. אני חושב שיש לי עין טובה עליהם, אני חושב. אני כמעט לא מוצא שום דבר שמאתגר, שלא מתחיל להתקרב לרמה של מה שקודם בגמרא. לא מתחיל להתקרב. לא בקבע מכל אותם אנשים. אני מכיר אותם, הם גם, אני מתעניין בהם, וגם חלק מהמשפחה שלי. אני רואה אנשים שאני מדבר איתם בגמרא ובהלכה, וגאונים, אני מתחיל לעבור לדון איתם על נושאים כאלה. שיקול הדעת שגרם לרבים מיושבי בית המדרש לא להיות שותפים לראשית צמיחת גאולתנו, הוא שיקול דעת שהוא הרבה פעמים נובע פה ממה שהרמח"ל כותב. הרמח"ל כותב, לא לומדים אמונה, מגיעים לתוצאות מאוד גרועות. יש לי דוד, מה זה יש לי דוד? נוחו עדן. דוד שלי זיכרון לברכה היה בנטורי קרתא. אתם יודעות מה זה נטורי קרתא? זה הקבוצה החרדית הכי 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 קיצונית שיש בעולם. בו דוד צדיק, באמת, גם תלמיד חכם מאוד גדול, גם צדיק. וכשהגעתי ככה לשיעור א' בישיבה והתחלתי ללמוד אמונה, אז הייתי מנהל איתו הרבה ויכוחים. והייתי מנצח בוויכוחים, למרות שהוא היה תלמיד חכם הרבה יותר גדול ממני. הייתי מנצח בוויכוחים, כי כל מי שכתב ספר אמונה, סימן שהוא רוצה ללמוד אמונה, הוא היה נגד לימוד אמונה. אמר, לא צריך ללמוד את זה. אסור ללמוד את זה. אז המהר"ל, כל ספר שהמהר"ל כתב, זו הוכחה שהמהר"ל חושב אחר, בסדר? אז הוא ניסה מאוד לשכנע אותי שאני לא ללמוד אמונה. בסוף הוא ראה שזה לא עובד, אז הוא אמר לי ככה, אני זוכר, הוא אומר, לא כדאי לך ללמוד את זה. הוא אומר, תראה, כל מי שתלמד את הדברים האלה, בסוף נהיה ציוני. זה מצחיק וזה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד שזה זה בדיוק מה שהרמח"ל כותב פה. לא לומדים את זה. ואם לא לומדים את זה, אם את לא לומדת ואת לא יודעת, אז את יודעת שאת לא יודעת. את יודעת שאת לא יודעת רופאים, לא למדת רפואת שיניים, את לא תקדחי לי בשיניים, אני מקווה. אבל אם את חושבת שאת יודעת בלי לדעת, אז את קודחת בשיניים. אז את מעלה כל מיני סברות שהן לא קשורות ולא ברורות ולא נהירות ולא מובנות. אנשים צדיקים וגדולים ורציניים, אבל אם לא לומדים אמונה ברצינות, אם לא לומדים, אז נשאר, שוב, אם לא לומדים, אם יודעים שלא יודעים, אז בסדר. אבל אנשים שעל פי הרעות שלהם חיים מאות אלפי אנשים, כי הם צדיקים מאוד מאוד גדולים, באמת צדיקים מאוד גדולים. אז יש סייעתא דשמיא אולי, שלא תצא נס כזה. אבל בפועל, אנשים שיכול להיות שהם צדיקים גדולים, אז בכל מיני כיוונים שקשורים אז יכול להיות שיהיו להם טעויות מאוד מאוד קשות. יכול להיות שיהיו טעויות מאוד קשות. הלימוד של זה, עזבו את הדוגמאות שאמרתי, הלימוד של הדברים האלה הוא קריטי, כי בלי ללמוד את הדברים האלה, אז את יכולה להיות עם המון רצונות טובים, המון רצונות טובים, וזה לא יצליח. או זה יצליח בצורה מאוד מאוד כושלת. את מאוד מאוד תרצי לא לדבר שון הרע, וזה לא יצליח. את מאוד מאוד תרצי לא לכעוס, וזה לא יצליח. את מאוד מאוד תרצי. אני לא אומר לא יצליח, זה יצליח בצורה הרבה יותר דלה, הרבה יותר רדודה מאיך שזה יכול להצליח אם תכיר את עצמך באמת. לכן כדאי מאוד להיפתח אל הדברים האלה. כל טוב לכם, שיהיה לכם חורף טוב ושלום עליכם.